ובכן כן, דם טהרה של מצורעת, ושם הם מתארים למדלת עמוד ב', נחזור על הקטע שליש השני של העמוד למדלת עמוד ב', מסכת נידה דף למדי, אנחנו עוד נשלים למדלת עמוד ב', יש לכם שתי נקודות בשליש השני, אתם רואים? דם טהרה של מצורעת. כלומר, מה זה דם טהרה של מצורעת? ראינו במשנה מחלוקת בית שמאי ובית הלל, דם טהרה, יולדת מצורעת שיצא ממנה דם טוהר בימי התואר, נגיד זכר יושבת שבעה ימים, אחר כך יש 33 ימי תואר או נקבה שבועיים, אחר כך 66 ימי תואר, באותם ימים היא מראתה דם, סתם יולדת, זה לא מטמא אותה כי זה דם טוהר, אבל עכשיו היולדת הזאת היא מצורעת, יצא דם תואר בימי התואר, האם זה טהור או לא? בית שמאי אמרו במשנה שטהורים, כן? ובית הלל אומרים שדם העובדת כוכבים ודם תואר שיולדת מצורע מתמים כרוקה וכמימי רגליה. אז בעצם בית הלל חולקים גם בעובדת כוכבים, זה הדין הראשון שלמדנו במשנה, וגם ביולדת מצורעת. אז מתמים בית הלל את דם התואר שלה מן התורה. שלמרות שדם הוא לא מעיין, אמרנו שהמעיינות דם, מה זה מעיין? דבר שמתעגל, מתאסף, אז הוא יוצא כמו רוק, כמו מימי רגליים, זה מתרכז בכיס השתן, ואחר כך זה יוצא במכה אחת. אבל דם, אם יוצא דם, הוא כל זורם כמו מים, אין לו כאן מתעגל, לא מתאסף, אלא הוא יוצא החוצה. אז בעצם דם זה לא מעיין. מעיין. אז אומרים בית הלל, ביולדת מצורעת, כיוון שהיא מצורעת, אז דם התואר שלה הם מתמים אפילו מהתורה, למרות שדם הוא לא מעיין, התורה מרבה אותו שיהיה לו דין מעיין. כן, ומעיינות המצורע, כל מה שיוצא ממנו תמאים מן התורה, תומת צרעת. לכן, תמא דם התואר שמצורעת מהתורה, כמו רוק שלה וממי רגליה, שזה תוצר שיוצא מגופה שמתמא. אומרת הגמרא, דם טהרה וכולי. מה איתם עד בית הלל? למה הם מתמים את הדם של יולדת מצורעת? והרי אין אדם במעיינות המצורע. כן? למה? מאיפה הם יודעים לטמא? בא רב יצחק ואומר, אני אסביר לך את המקור של בית הלל. מה שכתוב, כתוב, ועזב את זובו לזכר ולנקבה. אז מה זה לזכר? לרבות מצורע למעיינותיו, ולנקבה לרבות מצורעת למעיינותיה, כל מה שיוצא ממנה. מה היא מעיינותיה? מה המעיינות של מצורעת שהתורה מרבה שזה מטמא? אילי משאר מעיינות, למה, זאת אומרת, רוקה וממי רגליה, למה לנו ריבוי מיוחד למצורעת? מזכר נפקה. אלא, ודאי, הכתוב בא לרבות לדמה, לטמא דם טהרה שלה. שואלת הגמרא, ובית שמאי שמתארים, איך הם יסבירו את הפסוקים האלו? אומרת הגמרא, נקבה מזכר לעתיה. מעיינות של נקבה מזכר לא למדים. לכן צריך את המילה ולנקבה לרבות שאר המעיינות של מצורעת. אז אין פסוק מיותר לרבות את דם טהרתה. למה בעצם אי אפשר ללמוד מצורעת נקבה מזכר? למה לא? אומרת הגמרא, דאיקה למפרח. מה לזכר, מצורע זכר, שהוא חמור מאוד? כי ברגע שהוא נהיה מצורע, חלים עליו כל מיני דינים מחמירים. א', טעון פריאה ופרימה. מה זה? צריך לפרוע את שערותיו ולפרום את בגדיו. אישה לא. עוד הוא אסור בתשמיש המיטה, מה שאין כן נקיבה מותרת, היא לא חייבת בפריאה ופרימה, ומותרת תשמיש המיטה. ולכן בלי הפסוק המיוחד, אומרים בית שמאי, בלי הפסוק מיוחד לא היינו מתמים את מעיינותיה, כי אי אפשר ללמוד את הנקבה מזכר, כי הזכר הוא יותר חמור, אז אולי שם מתמים את מעיינותיו, אבל איך תדע בנקבה? לכן צריך לימוד מיוחד. ובית הלל איך הם למדו מצורת קלה, הם אומרים שכן אפשר ללמוד את הנקבה מהזכר. הרי צודקים בית שמאי, שהזכר המצורע הוא יותר חמור, שצריך לפרום, שצריך גם לפרוע את ראשו, אסור בתשמיש המיטה, אז איך הם לומדים? אומרת הגמרא, לכתוב רחמנה בנקבה בלבד, ולא באי זכר. ההפך, תכתוב את הקל ותלמד את החמור ממנו, והנאמינה. ומה נקבה שהיא קלה? היא כי לא טעונה, היא לא חייבת בתור מצורת לפרוע ולפרום, ואינה אסורה בתשמיש המיטה. היא לא אסורה באישות. דרבי, בכל אופן, התורה ריבתה, רבי רחמנה. מי זה רחמנה? זה הקדוש ברוך הוא. מה זה בעצם התורה? כמו שאומרים, אורייתא וקודשא בריך הוא, ואורייתא חדו וישראל חדו. אז אם כן, כשמדברים על רחמנה, זה הקדוש ברוך הוא שנתן לנו את תורתו. אם כן, ורחמנה אמר, הם אומרים, בית הלל אומרים, לכתוב נקבה, ולכה, ונאמינה, מה נקבה שאינה תאונה פרי הפרימה, ונעשור אותה שיש למיטה, רבי רחמנה מעיינותיה לתומה, זכר לו כל שכן. עכשיו, ואז אם כן, הפסוק בא לזכר, אבל אם אינו עניין לזכר, כי התורה אומרת לזכר ולנקבה, אז למה כתבה לזכר? אתה יכול ללמוד קל וחומר מנקבה. תנאו עניין לנקבה, ייתור המילה לזכר משמש לדרשה לנקבה. ואם אינו עניין בנקבה למעיינותיה, שרי שנוק פסוק ולנקבה, אז אתה לא צריך גם זכר כשכתוב פירוש נקבה. אתה אומר כל המילה לזכר לא באה לזכר, כי לזכר יש קל וחומר. אז מה זה לזכר? זה בא לשרת את הנקבה. אבל לנקבה יש פסוק, יש מילה ולנקבה. אז כיוון שאינו עניין מעיינותיה של מצורת, נאו עניין לדמה. בדרך כלל אדם זה לא מעיין, כי מה אמרנו? מה זה מעיין? שמתעגל כמו רוק והוא מתכנס. אבל אדם זורם. בתורה לומר תמיד באמת דם לא מתמה, אבל כאן יש ריבוי מיוחד במצורת שכן מתמה. ובית שמאי, אתה יכול לשבת ליד השולחן אם אתה רוצה, עם גמרה. ובית שמאי לא דורשים זכר מנקבה לאתיה, למרות שאתה אומר נקבה היא יותר קלה מצורת, כי הזכר שהוא נהיה מצורע הוא צריך לפרוע את ראשו, צריך לפרום את בגדיו, לקרוע. הנקבה מצורת פטורה מזה. המצורע אסור ביחסי אישות, אסור ביחסי אישות. הנקבה מותרת אם היא מצורת. אז הוא אומר, הם אומרים, אי אפשר ללמוד קל וחומר, למה? דעיקה למפרח. מה לנקבה שכן מתמה באונס? יש דין, אדם שהוא זב, בודקים אותו בשבעה דרכים. או, רבי יונתן. אנחנו כבר התחלנו לדבר היום על הסיום של השס, בעוד חודש 10 ימים. אז צריך לעשות כמו שעושים, מסכת ברכות, הרשמה נפתחה, מספר המקובות מוגבל. כן, היא פתחה.
יש סיום כל
השעס? כן, יש סיום כל השעס. נדבר איך לעשות את זה.
מה שהרב מדבר זה לא על הסיום, על הפתיחה של הסיבוב הבא.
כן, אבל זה כולל.
אני רוצה לעבור לסיום.
או, אנחנו נזמין אותך. יהיה כאן סיום גדול, נעשה את זה.
לא רוצה שום אוכל, רק רוצה לעבור לסיום ולשת קדיש. זה כאילו, אני למדתי את כל השעס.
כאילו.
כן, כאילו.
אבל תדע לך שיש מצווה לאכול. גם.
אבל מחשבה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה, אם אתה מיד תתחיל למחרת ברכות,
אתה תחיל לסיום.
קדש.
הוא יבוא למחרת לברכות. ברכות זה מסכת מאוד זורמת, כן? טוב, בעזרת השם, אני מקווה שנצטרך אולם יותר גדול. ובכן, נעשה איזה מודעה, נדבר. בסדר, אנחנו, עם ישראל ותורה, הם אוהבים תורה, רק יש קשיים.
יש פה ברוך השם בקריאת משה, יש הרבה שיעורים.
ברוך השם, זה טוב מאוד. אבל יש מקום. יש מקום, בעזרת השם. רק אין פרסום לשיעור שלנו מבחינת... במכון, כן. לא, אין. צריכים שם, הדרך שם, נכון?
אתה, דרך
הצינורות המקובלים שם, אתה מכיר אותם.
טוב, אז אנחנו נעשה איזה כבר מודעה מקדימה ב-י"ד, אנחנו נראה, יתקיים סיום על הש"ס, ולמחרת מתחילים את מסכת ברכות בעזר השם ובישועתו, עם שילוב של לימוד משניות יהיה, כדי להספיק גם זרעים. יש תוכנית חדשה. טוב, נמשיך הלאה. בית שמאי לא דורשים, כי זכר מנקבה לעתיה, למרות שהזכר הוא חמרו מהנקבה, אז אי אפשר ללמוד קל וחומר מהנקבה, שגם, כן?
הנקבה.
מה אמרנו? אמרנו, דמה לתמה דם טהרה שלה. בית שמאי יגידו, נקבה מזכר, אי אפשר ללמוד. כן? שמה? שגם המעיינות של הזהב, גם את המים, אי אפשר ללמוד אחד מהשנייה, אבל בתילל אומרים שהתורה תכתוב את הקל, את הנקבה שמתמה, ולא צריך לכתוב זכר, אז למה היא כתבה לה זכר ולה נקבה? כי בעצם אפשר ללמוד קל וחומר. אז אבל כיוון של הנקבה לא צריך ללמוד פסוק קל וחומר למעיינותיה, כי כתוב הפסוק לנקבה, אז נשאר הזכר, והזכר הוא לא צריך להילמד, אז אם אינו, למה? בגלל שאפשר ללמוד אותו בקל וחומר מנקבה, כי הוא חמור יותר, שהוא אסור, חיה בפריאה ופרימה, ואסור תשמיש המיטה, אז ודאי וודאי שמעיינותיו תמאים. אז למה כתב לזכר? אם אינו עניין לזכר, כי הזכר נלמד בקל וחומר, כן? תנאו עניין למעיינותיה של המצורת נקבה, כן, סליחה, המעיינות כתובים בפירוש, תנאו עניין לדם שלה, שלמרות דם לא נחשב מעיינות. למה? מעיינות זה כל הנוזלים שמתעגלים כמו רוק ממרגליה, שיוצאים בכינוס, אחר כך יוצאים החוצה, דם, דם זורם. והמילה לזכר, לשמש בנקבה שהיא מצורעת, גם אם היא רואה בימי טהרתה דם טוהר אחרי לידה, יש נגיד בנקבה 66 ימים שאם היא רואה דם היא טהורה, כאן יש לימוד כיוון שהיא מצורעת, הדם הופך להיות כמו מעיינות שמתמים אותה. אומרת הגמרא, ובית שמאי, זכר מנקבה לא עתיה. למה? אתה לא יכול ללמוד קל וחומר זכר מנקבה. נכון שזכר יותר חמור, אבל אפשר לפרוך את זה. כל קל וחומר הוא מידה הגיונית. אם יש לך אפשרות לפרוך, אפשר לפרוך אותו. מה אפשר לפרוך? מה זה לפרוך? לשבור. איך שאומרים קל וחומר? אתה אומר, זה קל וזה חמור. אז אם הקל ככה, נגיד אחד מאחר לצבא שעה, קיבל חופשה. המפקד ריתק אותו לשבועיים. השני הגיע באיחור של חצי יום. אומר לו הראשון, וואו וואו, מה שמחכה לך, אני איחרתי רק שעה, חטפתי. אתה אחרי חצי יום, מי יודע? אז אומרים, נכון, הוא יכול להיות בטוח ששבועיים יהיה לו. יותר, זה תלוי, דיו לבא מן הדין יש כלל, אבל זה קל וחומר. אם אחד איחר שעה, קיבל שבועיים, זה שאיחר חצי יום, בטח יקבל ריתוק שבועיים. אולי יותר, אבל את המינימום הזה ודאי יקבל. זה קל וחומר. אבל אפשר לפרוך. מה לראשון, שזה לא פעם ראשונה אצלו? הוא כל פעם עושה חוכמות. השני יקה תמיד בזמן. אז אם פעם איחר, אפילו שזה חצי יום, אולי ימחלו לו. זאת אומרת, מתי הקל וחומר עובד? אם זה קל וזה חמור חד משמעית. אז הוא אומר כאן, אפשר לפרוך. מה לנקבה שכן מתאמה בזיבה מאונס? תאמר בזכר שלא נתמה מאונס. מה הפירוש? אנחנו נראה בהמשך הגמרא, הזב, מה זה זב בעצם? שאדם רואה איזה מין נוזל שיוצא מעמתו, מברית המילה שלו, זה לא קרי. מין מחלה, זה חולי שקורה, וזה דומה לביצה, ביצה מוזרת. זאת אומרת, זה מין נוזל שיוצא חוצה בצבע לבן, אבל זה לא שכבת זרע. וזה גורם לו, אם הוא רואה שלוש פעמים, אפילו באותו יום בהפסקות, הוא נטמע כזב גמור שבעה ימים ומביא קורבן. ראה פעמיים, נטמע לשבעה ימים, הוא זב גדול. יום אחד, אז זה כמו תומת קרי. עכשיו, יש דין בזכר, כדי שיחשב זב, זה צריך להיות דווקא דווקא שלא באונס. בשבע דרכים בודקים את הזהב, במחל, במשתה. אם זה נגרם כתוצאה מאוכל יתר או משתיית יין חריף וכל מיני קפיצה, פחד, כל מיני מצבים, אז אם יוצא ממנו הדבר הזה, הוא לא נטמע. בנקבה, אפילו ראתה באונס, זה מטמא אותה בזיבה. זאת אומרת, יש מצד שני, רואים כאן, אומר, לקבה יש בה חומרה, שאפילו באונס היא נטמאת. אז לכן, מצד אחד אמרת, הזכר הוא יותר חמור, שכן חייב בפריה ופרימה, ואסור בתשמיש המיטה. נכון, אבל מצד שני רואים שהזכר הוא יותר קל, שאם זה נגרם אחד משיבת הדברים, אז הוא לא נטמע בזיבה, אז זה פורך את הקל וחומר, נראה את זה בפנים, דייקה למפרח. מה לנקבה שכן מתאמה מאונס, בזיבה גם אם קרה מאונס, על ידי קפיצה, נפילה, פחד, זה מתאמה אותה בימי זיבה, היא תמעת זיבה, מה שתאמר בזכר, שהוא לא נהיה זב, אלא אם כן אין את אחד מהאונסים, ובית הלל הם אומרים לא, זה לא פרחה. למה? קיימי במצורע ופרחי מילי דזב. מה אתה? הקל וחומר זה על מצורע, אז מה אתה מביא לי פרחה מזב? הנושא הוא כאן מצורע ולא זיבה. אם היית פורח לי בנושא של מצורע, זה שובר את הקל וחומר. מהו הקל וחומר? הקל וחומר על צרת, על מצורע. אז מה אתה פורח לי מנושא אחר? ובית הלל קיימי עומדים במצורע ופרחי מילי דזהב, זה לא הגיוני. ובית שמאי, אז באמת איך בית שמאי משתמשים בפרחה כזאת, הרי זה מין בשלו מינו. אומרת הגמרא, שום תומה פרחי. הנושא הוא כאן תומה, יש תומת מצורע, יש תומת זהב, אז אתה יכול לפרוח, זה אותו נושא. והיא בהתאם, אמרה לך בית שמאי, איל הזכר הוא לא מיותר. אפילו יש מקום ללמוד בקל וחומר זכר לנקבה. למה? מבא אליי הדרשה לזכר, כלשהו זכר בין גדול ובין קטן, אפילו בין יום אחד. כלומר, שתומת זיבה בזכר היא אפילו אם הוא בין יום אחד. לא חשוב. הוא לא צריך להיות בגרות בשביל לקבל את התומה הזאת. בית הלל גם מסכימים את זה. אז מאיפה הם לומדים את זה? בית הלל אומרים, לא, לזכר הוא מיותר, מפני שאת זה אני לומד מקום אחר. בית הלל נפקה להוא שהמצורע מטמא אפילו בין יום אחד, מכתוב זאת תורת הזב. אז כתוב זאת תורת הזב, בין גדול, בין קטן. כן? זה מה שהוא אומר כאן, בין גדול ובין קטן. תראו את הפסוקים. תורה אור א', זאת תורת הזהב אשר תצא ממנו שכבת זרע לתום הבא. אז זאת תורת הזהב אפילו בין יומו. עכשיו פסוק שני, עוד מעט אנחנו נראה, דבר אל בני ישראל ואמרתם איש איש כי יהיה זהב מבשרו זובו תמת. תראו את הפסוק הזה, הוא למעשה בהמשך פרשת מצורה כתוב פעמיים את המילה זהב. אני חוזר בבית תורה אור, דבר בני ישראל מרתם עליהם, איש איש כי יהיה זב מבשרו, זובו תמה. השורש זב מופיע פעמיים. אנחנו נראה שהפסוק הזה מדבר על אדם שראה שתי ראיות. מה הדין אם הוא ראה שתי ראיות? הוא תמה שבע ימים, לא מביא קורבן. שבע נקיים הוא צריך. ואחר כך הפסוק הבא, הוא מביא את זה מרשי, וכירוק הזב בתאור חיבז ידע, וכן מביא את המאה היום. כן? הפסוק הבא, לכם אמור להם שהוא לכם לאלוהיכם, נראה את זה בהמשך. יש פסוק שמדבר בשתי ראיות, יש פסוק שכתוב מיד אחריו, שם הוא מזכיר שלוש פעמים את השורש זוב, זובו מזובו, ואז זה מדבר על זב שראה שלוש ראיות, ויש פסוק שמדבר על ראייה פעם אחת. זב שרואה פעם אחת, בעצם הוא תמה יום אחד כמו אדם שרואה קרי, זה אותו דבר. אותו דין שראה קרי תומתו במגע ולא במסע, תומת ערב, אז אותו דבר גם כן זב שראה רק ראי אחד. בואו נראה את זה בגמרא. אומרת הגמרא, אמר רב יוסף, כיפשית רב שמעון בן לקיש בזב באי אחי. מה זה כיפשית? שהיה פושט את הסוגיה. פותח אותה, שהיה מפשט את הסוגיה, מסביר אותה, הוא שאל שאלה. תראו את לשון הגמרא. כן, אנחנו בדף למדל אל עמוד ב' לקראת סוף העמוד. אמר רבי יוסף, כי פשיט, כאשר הוא היה דורש מלמד את הסוגיה, רב שמעון מלקיש בסוגיית זהב, בא היה אחי. אז אמרנו, בזהב יש שלושה מצבים. ראה, זהב זכר. ראה ראייה אחת, דרך אגב, באישה כדי שתתאמץ צריכה לראות בשלושה ימים נפרדים. אם ראתה שלוש ראיות באותו יום, זה נחשב אחד. זב זכר, זב זכר מעדין, בין אם הוא ראה ביום אחד עם הפסקות, שלוש ראיות או שתי ראיות, זה נחשב זיבה. בין אם הוא ראה בשלושה ימים נפרדים, אבל בלי דילוג של יום, הוא חמור יותר, נגיד, מהנושא של אישה. אישה זה דווקא בשלושה ימים נפרדים. מצד שני, אצל זכר דווקא באונס. דווקא שלא באונס. אצל נקבה אפילו באונס. אז יש צדדים לכאן ולכאן. עכשיו הוא שאל, עכשיו ככה, מה קורה זב שרואה זכר או יום אחד או פעם אחת? הוא זב קטן עד הערב כמו ראה קרי. הוא לא מתאמה רק במגע, לא במסע, וכל כמו תומת קרי. ראה שתי ראיות, אז הוא כבר זב גדול, חייב שבעה נקים, אבל לא חייב קורבן. ראה שלוש ראיות, הוא תמה שבעה ימים נקים, אבל ביום השמיני צריך להביא קורבן זיווה לכפרתו, אם הוא רוצה להיכנס למקדש או לכל קודשים, יכול לתמוך אותו. תרומה.
זיווה אוקיי. זה דם או זה לבן? מה זה אמנו בסוף?
לבן. כתוב כביצה מוזרת, נראה היום, מה זה ביצה מוזרת? ביצה בדרך כלל היא קשורה. ביצה היא כגוש. אתה פותח ביצה, נגיד, לעשות חביתה, כולה מקושרת. סמיכה. בדיוק, זה המילה. סמיכה. אבל ביצה מוזרת, נשפכת כמו מים.
מוזרת?
מוזרת. מוזרה, מלשון זר. מוזרת, הגמרא אומרת, זה ההגדרה של זיווה. זה לא כפור. איך אמרנו? כמו שאתה הגדרת את זה, זה לא... לא סמיך, בדיוק, זה נוזלי. יש כמה הבדלים. עכשיו, אצל אישה זיווה זה דם, זה מין סוג של דם. אצל הגבר זה מין מחלה חולי שרואה את הדבר הזה. עכשיו, כן, אז עכשיו שאל רב יוסף כשהוא למד את הסוגיה, שאלה מעניינת. ראייה הראשונה של זב קטן, מהו שתתמה במגע? כן? או ברור, הרי קטן למדנו, יש דין כזה, ילד קטן שראה שכבת זרע הוא לא תמה עד שיהיה ראוי לביאה. 9 שנים ויום אחד הוא ראוי לביאה. אבל כקטן בן יומו איננו, למרות שראה שכבת זרע, אינו מתמה.
יש מציאות כזאת?
יכול לקרות מציאות כזאת, לא בין יום אחד, אבל בין 7-8, אני לא יודע, לא בקיא בזה, אבל כנראה, אם קורה. משאין כן זיווה, למדנו עכשיו לפני כמה דקות, שבזיווה יש לימוד, בית הלל אומרים זאת תורת הזב, אפילו בין יום אחד שראה, הרי זו זב תמה, אבל בשכבת זרע לא תמה, קטן לא תמה, יכול להיות אפילו מגיל 13. מה שראה לפני הבגרות המינית שלו, זה לא נקרא תומה. אוקיי? עכשיו השאלה, מה יהיה זב קטן, שמצד הזיבה הוא נטמע, אבל מצד שהוא ראה רק יום אחד, איזה תומה יש לו? כמו שכבת זרע. אבל זב קטן אין לו תומת שכבת זרע. מה יהיה זב קטן, שהדין של כל זב כשרואה ראייה ראשונה, זה בדיוק כמו ראיית שכבת זרע. כמו רק גדול יהיה. זאת אומרת, בשביל שכבת זרע שיתאמץ צריך להיות דווקא גדול. בשביל זיווה לא צריך שיהיה גדול, אפילו יום אחד. אבל ראיית יום אחד, התורה מדמה את זה, קראנו את זה קודם בפסוק, זאת תורת הזב, ואשר תצא ממנו שכבת זרע לתום הבא. פסוק הזה מדבר על זב שראה ראייה אחת. הוא דומה לתומת שכבת זרע, אוקיי? במה הוא דומה? שהוא רק תומת ערב, לא 7 ימים, שהוא לא מתמה במסע, רק במגע, מה שאין כן מי שרואה שתי ראיות כבר מתמה, 7 ימים ומתמה גם במסע חוץ מגע. אז כיוון שהתורה משווה את עניין ראיית יום אחד בזיווה, כשראה יום אחד זה כמו תומת שכבת זרע, אז יש לנו דילמה. מצד הזיווה גם קטן בן יום אחד נטמע. מצד שכבת הזרע קטן לא נטמע, והתורה משווה את הזיבה לשכבת זרע, מה הדין האם קטן נטמע בראייה ראשונה? כי אם זה דומה לשכבת זרע, הרי מצד שכבת זרע הוא לא נטמע. תראו את השאלה. אמר רב יוסף, כיפה שיט רב שמעון בלקיש בזהב, באי אחי, ראייה ראשונה של זב קטן, מה הוא שתתמה? על הראייה השנייה שהקטן ראה, אין ספק. הרי למדנו שהקטן התרבה לזיבה. אז אין לנו בעיה. מה צדדי הספק? תראו בפנים, תעקבו בפנים על הגמרא. מה צדדי הספק? זו תורת הזהב אשר תצא ממנו. אתם שומעים חבר'ה? כי אני רוצה להתקדם כאן. זו תורת הזהב אשר תצא ממנו שכבת זרע.
מה דווקא מן התרומה הזאת? הכל? תרומי קודשים?
כן, מקדש, תרומה. לא, האם הוא יתמה את התרומה? צריך לשרוף את התרומה? לא, אם הוא אוכל חייב או לא חייב. אבל הוא מתמה את התרומה, הוא מתמה את הקודשים. הרי זה, הוא אב התרומה. אפילו הוא ראשון מתמה.
הוא פטור מציצית, תפילין.
כן, קטן פטור, אבל המציאות, אם אתה אומר שהוא תמה, אם אתה אומר שהוא תמה, אם הוא יגע בתרומה, יתמה אותה. אתה מבין? זה לא קשור ל... אז מה הוא אומר? צדדי הספק, תשמעו, תראו בפנים. כתוב, הבאתי את הפסוק קודם, זו תורת הזהב אשר תצא ממנו שכבת זרע, אמר רחמנה. התורה משווה, מקישה, זב לרועה שכבת זרע, רועה קרי. מכוח ההיקש צריך להשוות אותם. כל מי ששכבת זרע שלו תמה, מתמה, ראייה ראשונה שלו של זיבה מתמה. הרי שכבת זרע לא מתמה בקטן. והתורה משווה ראייה ראשונה של זיבה כשכבת זרע. אז גם אם קטן יראה פעם ראשונה, את הפעם הראשונה הוא לא יחשיב. כי זה דומה לשכבת זרע. והאי קטן כיוון לשכבת זרע שלו אינה מתמת, כי קטן לא רואה קרי, אולי במציאות, או אפילו אם יראה לא מתמה, צריך להגיד שאין דבר כזה. אולי כמו שחשבת להגיד, ראייה ראשונה שלו לא תתמה, או דילמה, כיוון דלאו יהיו חזי, תרתי, מצטרפת, כן? הוא אומר, כיוון אם הקטן הזה יראה שתי ראיות, אם הוא יראה שתי ראיות, יחשב לו או לא יחשב לו? מה אתם אומרים? למדנו שכן. זיווה מתחיל ממתי? מיום אחד. תינוק בן יום אחד. אז אם הוא רואה שתי ראיות, פשוט שזה תמה קטן, נכון? אז איך אתה יכול לעשות אותו תמה זיווה כשאתה לא מחשיב את הראשון? הרי את הראשון גם הוא ראה כשהוא קטן. נגיד, תינוק בן יומו ראה זיווה הראשונה ואחר כך שנייה. אתה אומר, הרי הוא תמה זיווה, כי בזיווה, כן? אבל אין שתיים בלי אחד. אז אם את האחד אתה מחשיב אותו כשכבת זרע, אז קטן לא מתמה בשכבת זרע, לא מתמה בזיווה. אז לא ייווצר אף פעם מצב שתינוק שראה שתי ראיות שהוא תמה, כי הראייה הראשונה שלו לא נחשבת. אז אולי הוא יצטרך לראות שלוש ראיות, ואז זה נחשב שתיים. אבל בשתי ראיות הוא לא נתמה, זה מה שהוא אומר כאן. עוד דילמה כיוון דאילו יהוא חזי תרתי. אם הקטן הזה יראה שתי ראיות של זיווה, מצטרפת הראייה הראשונה, הרי לראייה השנייה לעשות אותו זהב, ובזהב יש לקטן דין של זיווה, מתמיה גם הראייה הראשונה, לפחות במגע. למה? כי זה נחשב זיווה. זה הספק ששאל רב יוסף כשפשט סוגיית זהב. אמר רבה, עכשיו יש ניסיונות לפשוט את זה. תשמע, זו תורת הזב. מה זה תורת? בא ללמד, כך אמרו בית הלל, שבין זב גדול, בין זב קטן שווים. והפסוק, זו תורת הזב, לזכר, כן, אשר תצא משכבת זרע, לתום הבא. על מה מדבר הפסוק הזה? את מדבר על זב שראה ראייה אחת. אומר רש"י, אומר הגמרא, אמר רב התשמע, זו תורת הזב. מה זה תורת? בין גדול ובין קטן. מה גדול ראייה ראשונה שלא מתמה, אף קטן ראייה ראשונה נעמה מתמה. אז הנה יש לנו כאן פשיטות שהתורה אומרת, זו תורת הזב, ומדברת על ראייה אחת, ומה זה תורת הזהב, בין גדול בין קטן, סימן שהוא נטמע. נכון שהתורה משווה אותו לשכבת זרע, אבל מצד שני הוא יוצר מצב של צירוף לזהב של שתי ראיות. בא רב יוסף, ראייה ראשונה של מצורע, מהו שתטמא במסע. כן, יש דין ככה, שכל זב שראה ראייה ראשונה הוא נקרא זב קטן. מה המשמעות? הוא טמא לא שבעה ימים כמטומאת ערב. הוא מטמא במגע ולא במסע, לא כזיבה רגילה, כמו שכבת זרע, מטמא רק במגע לא במסע. אז הוא אומר, מה יהיה ראייה ראשונה של מצורע? אדם שלא מצורע, פשוט שהזיבה בראייה הראשונה מטמא רק במגע ולא במסע, והזיבה הראשונה בשווה לגמרי לשכבת זרע, שרואה קרי שמטמא במגע בלבד. גם שכבת זרע מטמא במגע ולא במסע. מה ההבדל? מגע שהוא נוגע, מסע שהוא לוקח את זה בקופסה, כן, לוקח ביד, בכתף, לא חשוב איך, העיקר הוא לא נוגע בזה, אז זה לא מטמא. אוקיי, אותו דבר פשוט של, שהזוף של הראייה השנייה מטמא גם במסע. למה? כי אחרי שהוא ראה שתי ראיות הוא זב גמור, שזובו מטמא במסע, למרות שהוא עוד לא חייב קורבן עד שיראה פעם שלישית. אז אם כן, כל הספק ששואל כאן זה רק בזיבה הראשונה של מצורע. מצד אחד, זיבה של אדם רגיל, קטן, לא מטמא. לא מטמא במסע, נכון? לא מטמא במסע, למה? כי הוא קטן. אבל מצד שני, של מצורע נוסף כאן קומה נוספת. יש לו מעיינות.
אומרת, מה זה מעיינות?
מעיינות כל הנוזלים שיוצאים ממנו, כמו רוקו, רוקו ומימי רגלה וכו'. כן, כל הדברים האלו. אז הוא אומר ככה, כל הספק זה בזיבה ראשונה של מצורע. האם היא מטמאה סוף כל סוף? זה בסדר, זה לא מטמא מדין זיבה, אבל זה מטמא מדין מעיינות הזב. כן? כשאר מעיינותיו של זב, ושאר המעיינות, נגיד רוקו וממי רגליו, מטמאים לא רק במגע, מטמאים גם במסע. או דילמה, נגיד,
הרוק שלו, אם מישהו ירק על השקית של הגב שלו?
תגיד ככה, או נגיד, אדם לא נעים לו לירוק, הוא שם את זה בקופסה. ואת הקופסה מישהו לקח לזרוק לזבל. הוא לא נגע בזה. אז הוא נטמא. למה? כי הוא נסע את הזיבה.
איזה טומאה הוא נטמא?
טומאה צרעת? לא, זה נקרא, הוא נטמא, נהיה ראשון לטומאה.
שזה
תומה?
לא משנה שזה
תומה. כי שאלה תומה, ממגע המצורע. הוא לא מצורע, הוא לא צריך לצאת חוץ המחנה. כי
שאלה תומה, זה לא משנה עם איזה תומה זה?
יש כן. תומת מת, אדם כן.
תומת מת הוא אבי אבות התומה. כן, זה אותה רמה. אבל כמובן, המקור הוא כאן מצורע. אבל אין לו דין, הוא לא הופך להיות. הוא לא הופך להיות מצורע. הוא רק הופך להיות תמה ברמה א', כתוצאה מזה.
בנידה, יש...
כן, מי שבועל נידה, הרי הוא כנידה. אבל מי שנוגע בנידה, היא אב התומה, הוא ראשון לתומה.
כנר גם המת, כנר המצורע, כנר המזעזע.
אותו דבר נבלה, אותו דבר שרץ. באמת, יש קומה נוספת. המת הוא אבי אבות התומה. הנוגע באמת הוא נשאר אב התומה. ומי שנגע באמת, שנגע באדם, הוא ראשון לתומה, או בכלי. זה כאילו זרם חשמלי שפוחד והולך.
רק בנידה הכלי שני יכול לקבל תומה גדולה.
איך?
רק בנידה הבועל יכול לקבל
תומה. או הבועל הוא הרי הוא כנידה, יש לימוד מיוחד. למרות שהתומה היא לא שלו, אבל המגע הזה יוצר מין מצב של שוויון. כן, אומרת הגמרא. אז אם כן, מה צדדי הספק? תראו, הגמרא אומרת, מקום זיווה מעיינו, הרי הזיווה מתעגלת. כן? היא יוצאת כמו שאר המעיינות, זה לא כמו דם. אמרנו, מה ההגדרה של מעיינות בניגוד לדם? דם זורם. מעיינות זה כמו רוק. מה מיוחד ברוק? רק שנייה. מה מיוחד ברוק שהוא יוצא איך החבר'ה אומרים, בוכתה כזאת, יוצא ככה כחבילה אחת.
ריחה.
אותו דבר ממי רגליו. בדרך כלל זה מתאסף בכיס. בכיס.
איזה כיס?
כיס השתן. הרי איך יש? מי רגליים. זה לא.
כשזה יוצא ממנו, אתה אומר.
בסדר, כשיוצא, אבל זה מתכנס לפני כן. בדם אין דבר כזה. דם זורם החוצה. נכון, הוא עובר דרך עד שיצא החוצה, אבל הוא כל הזמן בתנועה. ומי רגליו מתאסף. כשיש לחץ, אז הוא מתפנה. חוץ מכבודכם, אשר יצרת אדם בחוכמה. אז דם זה לא נקרא מעיינות. יש דינים של מעיינות, יפה. אז עכשיו הוא אומר כאן, מצד אחד מקום זיווה מעיין הוא. כן? הזיווה מתעגלת, היא מתאספת כמו רוק.
המתעגלת זה מתאספת.
כן, זאת אומרת, כזה, לא כמו דם, לא זורם כמים. כן?
לא
קולח. לא קולח, בדיוק. הוא מטמא במסע, אז כמו מקום זיווה זה מעיין הוא, שהזיווה הרי מתעגלת ויוצאת כמו שאר מעיינות, הוא מטמא, וזה מטמא גם במסע כמו רוק מימי רגליו, או דיל מעליו מעיין הוא. זה לא דומה. למה? הזיווה יוצאת בצורה מתמשכת. מעניין, מימי רגליו זה לא, זה יוצא ברצף. הזיווה יוצאת כאילו בהפסקות. כן? כן, רצית לשאול משהו. מה?
אמרנו שזה לא סביר.
מה?
זיווה היא לא שמיכה כמו קרם, היא שמיכה.
איך? זיווה היא לא שמיכה כמו בעל קרם, היא שמיכה גם השאלה. ודאי. טוב, בסדר, אבל הכל יחסי. כאן ההגדרות הן מדויקות. אומרת הגמרא, אמר רבה, בוא נפשוט לך, כתוב לגבי פסוק שמדבר על זב ועל שתי ראיות, כתוב ככה, תשמע, איש כי יהיה זב מבשרו, זובו תמהו, פעמיים כתוב במילה זב, זה מדבר בזב שראה שתי ראיות. מה אמרנו, מה דינו? קורבן לא יביא, כי לא ראה שלוש. מה כן יביא? שבעה ימים. זב גדול, הוא לא תמה ערב, כבר שבעה ימים צריך לספור לתומתו, כמו דומה לתממת במובן הזה. ואז הוא תובל ביום השביעי ביום, וביום השביעי לא צריך להביא קורבן כי ראה שתי ראיות. אז הוא אומר, כתוב, אמר רב התשמע, כתוב בקשר לפסוק, איש כי יהיה זב מבשרו זובו תמאו. לימד על הזוב שהוא תמא במסע. למה צריך להגיד כאן תמאו? תמא מגע, גם בראייה אחת הוא נטמא. בשתי ראיות התורה אומרת תמאו, כנראה קומה נוספת. שחוץ ממגע יש גם מסע.
מה? הזיווה שלו
מתאמת למסע? בדיוק.
או כל המעיינות שלו?
כל המעיינות, גם זיווה. המעיינות ודאי. המעיינות תמיד הם יותר חמורים.
עכשיו
כן.
מי
שלוקח
שתן
שלו,
זה
מתאמת למסע? כן, בדיוק. עושה בדיקה, או, דוגמה. עושה בדיקה בקופת חולים, מישהו לוקח, נגיד, הרופא, האחות, או מישהו, כל אלו שלוקחים, או זה שלוקח את זה למעבדה.
לישון נתונה.
הוא ראשון נטוע, כן. אז היום, פעם, היו מבודדים את המצורעים. גם זה מחלה אחרת, מה שהתורה מדברת. היה בית חולים למצורעים, כאן בירושלים.
אמרת זיווה
שלו. כן, נכון. עכשיו אנחנו מדברים על זיווה, נכון. אז אומרת הגמרא, אמר רב, אתה שמע, זובו תמא. הוא לימד על הזוב שהוא תמא במסע. במאי. אילי מה בזב גרידה שהוא לא מצורע, אם הפסוק מדבר כאן על זב רגיל, והפסוק בא להגיד שהזיבה מתאמה במסע, פשוט שמתאמה. לא צריך פסוק מיוחד. למה? אם לאחרים גורם עזוב תומה, אנחנו עוברים כאן לדף למדי, אם לאחרים גורם עזוב תומה, שמתאמה עזוב את האדם שיוצא עזוב ממנו, מתאמה בתומת מסע, רש"י אומר, תראו, כלומר טיפה זו בראש העמוד גורמת לבעלה שמתאמה במסע כדכתיב וכל אשר יהיה תחתיו והוקים נען בעליונו של זהבי עצמה לו כל שכן. תוספות חולק על רש"י, הוא מדבר באופן אחר, אבל רש"י כאילו אומר שהיא גורמת לבגדים שעליו להתאמה. אז אם לאחרים גורמת תומה, נשאיר את זה ברש"י, לעצמו לא כל שכן שיתאמה תומת מסע. לזיבה עצמה, אלא פשיטה שהחידוש של הפסוק לא מדבר בזב רגיל שמטמא במסר, אלא בא לחדש בזב מצורע שמטמא עזיבה בריאה השנייה במסר כמו כל אדם. למה צריך לרבות זיבת מצורע? בגלל שאי אפשר לטמא אותו מקל וחומר, כי אדם שיוצא ממנו עזיבה אינו טמא מכוחה של עזיבה, אלא כאן הוא מטמא מכוח הנגע צרת. ומדעי צריך לרבויי בראייה שנייה, שמע מינה, מקום זיבה עליו מעיין, וכי אם זה היה מעיין של המצורה, אז הוא מטמא כמו רוקו במי רגליו, גם בלי קל וחומר. אמר לרב יהודה מדיסקרטם, שמקום לרבה? ממאי? מי אומר שהפסוק מדבר דווקא בזב מצורה? מדברים בזב רגיל אולי. ממאי? מה אתה רצית להוכיח שהפסוק הזה מדבר במצב של זב שהוא מצורע בראייה שנייה? כן? דילמה לעולם אימה לך בזב גרידה. הפסוק מדבר בזב רגיל, ולהצמיע לנו שבאמת הזיבה עצמה מתמה. ודקה אמרת, קל וחומר, לאחרים גורם תומה לעצמו לא. כל שכן, סעיר המשתלח יוכיח. מה זה סעיר המשתלח? זה שלוקחים ביום כיפור סעיר לעזאזל, הוא יוכיח. איך הוא יוכיח? שגורם תומה לאחרים. הרי המשלח את הסעיר, הוא נטמע. שגורם תומה למי שמשלח אותו למדבר, והוא עצמו טהור. כן? שהרי בהמה חיה, זה כמו גוי, לא מטמא. חז"ל גזרו על גוי שיטמא כזב, אבל בעצם גוי בחיים שלו יכול לגעת באמת בשרת, הוא לא נטמע, הוא מבודד לטומאה, רק אם הוא מת יש לו טומאה, אבל בחיים הוא לא מעביר טומאה, הוא מבודד לטומאה.
יש לי שאלה.
כן.
בית קברות של גויים, אם יש עצים שגודלים מתוך בית קברות לכהן, יכול לעבור מתחת לאלפים?
האם...
או,
אז זה באמת מחלוקת. חכמים אומרים, גוי מטמא, גוי מת. גוי חי לא מטמא לכולם, שום דבר. רק מדי רבנן, אבל זה גזרה. גוי מת, לפי חכמים מטמא במגע, במסע ובאוהל. רשב"י, יש פוסקים כמוהו, למרות שהוא יחיד, מחלוקת בפסיקה. רשב"י אומר, קברי גויים לא מטמאים. להבדיל הוא אומר, קברי צדיקים לא מטמאים. שכמו שאומר הכלי יקר, שצדיקים שמתו מיתת נשיקה, אין בהם טומאה, מפני שמלאך המוות לא מעורב במיתה הזאת. הנשמה נשאבת ככה. אז יש כאן דבר מעניין. רשב"י אומר שהגוי לא מטמא במגע, במותו, במסע, אבל לא באוהל המת. אז אתה שואל, לפי רשב"י, אם יש עצים ששוחחים על הקבר, אם הקבר מטמא, כן, שאין טפח תופח, יש כללים בזה, אז לפי רשב"י מותר ללכת תחת העץ, אין בעיה. או מעל הקברים, אתה יכול ללכת מעל הקברים. כי קברי יעקום לא מטמאים באוהל. לגעת בגוי מת אסור לכהן. לשאת אותו על הכתפיים אסור לו, אבל טומאת אוהל אין. אז הוא אומר ככה.
אז מה הלכה לכהן היום?
יש בזה מחלוקת, אנחנו נוהגים שכהן קברי עקום מתמים.
לא נכנס גוי למת גם, הגוי.
כן.
גוי.
היהודי, כהן לא ייכנס לקבר עקום.
קבר ודאי, אמרנו גבי אוהל שלנו.
נדבר, קבר זה אוהל, נו. זה הטומאת אוהל.
גם הקבר זה יותר חמור. אז יש...
לא, זה... מגע בקבר...
עם
מוסלמי.
איזה מוסלמי?
נו, כן.
ליד ממילה, יש, לא, זה לא נצרי, אין שום סימנים של זה. בהמשך של גן עצמאות.
כן, נכון, נכון, זה המשך, זה המשך.
זה משהו כזה, ממש מול קניון ממילה, ויש עצי אקליפטוס ענקים, עם הענפים שלהם, ממש מעל המדרכה, ואין שום שלט, כמו שיש בבר אילן. בלילה כתוב,
עזרה לכהנים
שלו
ילכו...
שמה,
ב...
פה זה ממש קצת של איזה עץ ארז, קצת...
היכול להיות שכאן מקילים, כיוון שזה מתים כבר, שהתפוררו, כבר עברו, הקבורה שלהם הייתה לפני, אני יודע כמה זמן. כבר לא נשאר שריד ופליט מהם.
אז יש זמן מוגדר שנשאר רק...
אולי אפשר להקל בגוי.
שישימו שלט.
אני אגיד לך למה, האוכלוסייה שגרה בשמואל הנביא, זה אכפת לה מהעניין הזה. אבל לצערנו שם גרים...
מה, אבל יש שם באזור מרכז הארץ, יש שם מרכז של... יהדות צפון אפריקה, אני יודע, בטח יש כהנים מג'רבה שעברו שם.
זה צריך בירור, צריך בירור בזה. אתה מעורר כאן נקודה מעניינת. אומרת הגמרא, נמשיך הלאה. אומרת הגמרא, או. מה אמרנו? אמר לי רב יונה, זה מימה, מאיפה אתה יודע שהפסוק בא לרבו דווקא זה מצורה? באמת, אם עליך בזהב גרידה. ודה כמה לאחרים גורם תומה לעצמו לא כל שכן. סעיר המשתלח יוכיח שהוא בא, מי שמשלח אותו, הוא גורם תומה לאחרים. והוא עצמו טהור, כי הרי בימה חיה זה כמו גוי חי, לא מקבל תומה בחייו. נדחית בכך רעייתו של רבה. זה לא אומר, מה אתה אומר? אם הוא מתמא את עצמו, את אחרים לא כל שכן במסע. אומרת הגמרא, אם הוא מתמא אחרים, זה לא אומר שהוא מתמא את עצמו, כמו בשעיר המשתלח. שואלת הגמרא על עצם השאלה של רב יוסף. אמר הבאי, מה הייתי בא אליי? מה שואל רב יוסף בראש הסוגיה? האם ראיית זהב ראשונה שמצורה מתמא במסע או לא מתמא? והעודה אמר, רב יוסף עצמו דרש, הפסוק, דו תורת הזב לזכר ולנקבה, הוא דרש את זה בצורה כזאת. זו תורת הזב, מה לומדים מזה? בין גדול בין קטן, אפילו תינוק בן יומו מתמא בזיבה. וכיוון דנפקה לי לתומת זב קטן, מהטעם, מתחילת הפסוק, הייתל לי, אז נשאר מיותר החלק השני של הפסוק. הייתל לי לזכר לרבות מצורה למעיונותיו, שמתמים כמו זב גמור, ולנקבה לרבות מצורת למעיונותיה. ואקשרחמנה מצורה לזב גמור, הרי תחילת הפסוק בעצם מדבר על זב, לא מדבר על מצורה. זו תורת הזב. ואקשרחמנה מצורה לזב גמור, שהרי תחילת הפסוק זו תורת הזב מדבר בזב גמור בעל שתי ראיות שמתמא במסע. יוצא של רבי יוסף שדורש את הסיפה לזכר לנקבה למעיינות המצורה והמצורת, וקשו מעיינות המצורה לזיבה בצורה גמורה. ואם כן, מה זב גמור מתמא במסע? הבריאה הראשונה של מצורה מתמא במסע. כיוון שלפי רבי יוסף הפסוק זו תורת הזב, בתחילתו מדבר בזב, בסופו התורה מתכוונת למצורה והתורה מקישה, מחברת בין שניהם, אז אם כן, כולל ההיקש את כל הראיות של המצורה, אפילו זיבתו הראשונה, מה אתה שואל על הזיבה הראשונה? זה דומה לשכבת זרע. נכון, בדינים מסוימים שכבת זרע, אבל לגבי שאלה, האם הזיבה הראשונה תמה או לא, האם זה כמעיינות או לא, כן, מפני שמתמים את זה למצורה.
מה רצו להגיד על שעיר המשתלח?
בשעיר המשתלח שהוא משלח, את המשלח נטמע, מי שזורק אותו במדבר.
הוא
נטמע? הוא נטמע, כן, כתוב בפירוש. שמי שזורק אותו מהזזל, הוא נטמע, הוא תמז.
ואילו... המעשה מטמא אותו?
כן, כן.
לא העז מטמא אותו.
לא, הוא עצמו טהור, כי בהמה אין לה טומאה.
כן.
אין לה טומאה.
בחייה.
אין לה טומאה, אחר כך נבלה.
המעשה מטמא אותו.
כן. אז הוא אומר, הנה לך מצב כזה.
הפרה.
הוא גורם תומה והוא עצמו לא תמה. השעיר המשתלח גורם תומה,
הוא
עצמו לא. זה הראיה. אומרת הגמרא, כן. ואקשר רחמן המצורה לזב, כן, שההתחלה מדבר על זב ואחר כך זה, מה הזב גמור תמה במסע, ראייה ראשונה במסע. כיוון שלרבי יוסף הוקשו מצורה וזב לאחד לשני, אז ההיקש כולל את כל הראיות, אפילו ראייה ראשונה. אמר אבונה, ראייה ראשונה של זב מתמה באונס. או... זאת אומרת, הוא אומר דבר חידוש. מה אמרנו? בזכר, כדי שיתמה בזיבה, מה?
שלא
באונס. בשבעה הדרכים בודקים את הזב. קפיצה, אוכל, משקה, גרם לזיבה, הוא לא נטמא. כי אנחנו אומרים, זה קרה בגלל שהוא אכל הרבה שום. זה קרה בגלל שהוא שתה יין. אז קרה לו המקרה הזה. זה שיבש לו את כל מערכות הגוף. אבל בא הרב יהודה אומר, תשמע, זה נכון, אבל הראייה הראשונה של זף שדומה לשכבת זרע, ושכבת זרע אפילו באונס גם חייב, כי כל עניינה של שכבת זרע זה אונס. הוא רואה מראה, או שהוא... כל חימום זה בעצם אונס, זה משהו חיצוני שגורם לו, מפני שהוא התעורר לעניין הזה. אז כיוון, אומר, בא כאן רבונה ואומר, ראייה ראשונה של זהב היא דומה לשכבת זרע. בשכבת זרע אונס מטמא. תמיד זיווה צריך להיות לא באונס. אמר רבונה, ראייה ראשונה של זהב מטמא אפילו באונס. רק בראייה שנייה ואילך, אנחנו צריכים, כדי שיהיה זהב גמור, צריך להיות שלא באונס. מבשרו, לומדים את זה מבשרו, ולא לאונס, אוקרא שיאמר. אבל לא בראייה הראשונה, כי זה הוקש לרואה קרי. רואה קרי גם כשהייתה ראייה ראשונה, שנאמר, איך הוא לומד את זה? זו תורת הזהב אשר תצא ממנו שכבת זרע. מקישים ראייתו הראשונה של זהב לראיית קרי. מה שכבת זרע מתאמה באונס? אף ראייה ראשונה של זהב מתאמה באונס. שואלת הגמרא, תשמע, ראה ראייה ראשונה של זוב, כך יש משנה, אומרת, אם אדם רואה ראייה של זוב, אז אומרים החכמים, רגע, איך זה קרה לך? בוא נבדוק. באונס לא באונס. אז למה אתה צריך לבדוק אותו? זה ראייה ראשונה, הרי כמו שכבת זרע. אז זה לכאורה סותר את מה שאמר כאן רבונה. תשמע, ראה ראייה ראשונה, בודקים אותו. האם זה בשבעה דרכים? במחה, משתה, בקפיצה וכו'. מה אליו? בקשר מה זה בודקים אותו? אם היה באונס נוגע לטומאה, שמאמינה שאפילו ראייה ראשונה באונס לא מתאמה, בניגוד למה שאמר רבונה. אומרת הגמרא, לא. זה לא להיווכח חיים לטמא אותו. בתאומה הראשונה של ראייה ראשונה הוא לא נטמא. זאת אומרת, זה כמו, זאת אומרת, לא צריך לבדוק אותו. הוא נטמא, כמו שכבת זרע, כן אונס, לא אונס. אז למה בודקים אותו? לא, אלא לקורבן. האם זה יצטרף אם הוא יראה עוד פעם? נגיד שלוש פעמים. אז מה הדין? הוא צריך להביא קורבן. אז אומרים, רגע, אני צריך לבדוק גם את הראשון, כי אם הראשון היה באונס, הוא לא שייך לזיווה. לכן בודקים את הראשון. הוא עצמו יתאמה, כן קביצה, לא קביצה. אבל אם הוא יראה שלוש פעמים, אז צריך לדעת, האם הראשון היה באונס או לא באונס. אם זה היה באונס, זה לא מצטרף. אם זה לא, זה מה שהגמרא עונה. לא אלא קורבן. אומרת הגמרא, בוא אני אשאל על רבונה מהסיפה של המשנה שבאנו עכשיו. תשמע, כתוב, בשנייה... בודקים אותו, ראה וזהב פעם שנייה, בודקים אותו. שואלת הגמרא, למה בודקים אותו? היא לימה לקורבן רק, אבל לטומאה לא. למה שמטמא, בגלל שזהב גמור אפילו באונס, אי אפשר להגיד. כי זהב גמור זה לא באונס, זה עיקר כאן מבשרו לא מחמת נוסו, אלא לאו בודקים אותו לטומאה. למה אתה בודק בשני? הרי בשני זה לא כמו קרי. אז אונס... זה לגוף התאומה. לקורבן, אתה לא צריך לבדוק את זה לקורבן, כי בראייה השנייה זה בכלל לא דומה לזב, לקרי. אז חוזר להיות הדין שצריך לבדוק אותו לצורך תאומה. אז אם המשנה ברצף אחד מדברת על שתיים שזה לתאומה, כנראה גם בחלק הראשון מדברת לתאומה. אלא לאו לתאומה, ומי דסייפה לתאומה, הרי שנה מלתאומה. אומרת, מי דאיריה? למה? אתה לא מוכרח להגיד. החלק הראשון מדבר בראייה אחת, הכדאיתה והכדאיתה. הבדיקה השנייה היא לגבי שני נושאים, לתאומה ולקורבן, והראשונה רק ביחס לקורבן, כי ראייה הראשונה, דומה שבאז... אומרת הגמרא, תשמע, בוא אני אראה לך דבר אחר. כתוב, בראייה השלישית של הזב לא בודקים אותו. רב לזר אומר, רב השלישית בודקים אותו מפני הקורבן. מכלל דתנא קמא, מפני הטומאה קמא, שגם בראייה הראשונה בודקים אותו, אם נטמא באונס או ברצון. לא, דחו לעלמא, מדובר בראשון לקורבן. ואחה במילה את, אתים כמפלגי. כתוב, ועזב את זובו, את זובו לזכר ונקבה. הם חולקים במילה את, האם דורשים? רבנן לא דרשי אתים, ורב לזר דרשי אתים, מסבירה הגמרא. רבנן לא דרשי אתים, לכן הם דורשים את הפסוק בצורה כזאת. עזב, חדה. את הם לא דורשים. זובו, תרתי, תרתי ראיות. ורק בשתי הראיות הראשונות אנחנו דורשים, כתוב לזכר, שמצטרפות לראייה השלישית לנושא קורבן, רק אם היו ברצון ולא באונס. אבל בשלישית, אק שרחמנה לנקבה, בשלישית, אפילו אם יראה, אם שניים הראשונים הוא לא ראה באונס, גם אם את השלישית ראה באונס, אנחנו נצרף אותו. אק שרחמנה לנקבה. ורב לזר דרישתים, והוא דורש ככה, עזב חדה, את תרתי, זובו שלישי. עד כאן תאונות הראיות בדיקה, באונס לא באונס. כי כתוב לזכר שאינה מחייבות אותו, אלא אם כן הוא רואה שלוש ראיות שלא באונס. אבל רק ברביעית הקשר רחמנה לנקבה. מה זה הרביעית? האם הרי הרביעית שוברת את שבעה הנקיים? אם הוא יראה, הוא אומר, משהו, עכשיו צריך לסבור שבעה הנקיים. אם הוא רואה עכשיו זיווה, לא מעניין אותי אונס לא אונס. גם אם יראה באונס זה שובר את הנקיים. מתי אנחנו מחפשים לפי רב אליעזר, אם זה באונס, גם שלישית נבדוק. אבל רביעית שכבר מתייחסת שבעה נקיים, זה לא אכפת לי. רק ברביעית של הנקבה. כמובן, כמו בנקבה שרואה זיווה, לא מעניין אותי אונס לא אונס, גם הראייה הרביעית, וזה התורה. תשמע, רב יצחק אומר, והלוזה בכלל בלקריה, למה יצא? להקל עליו ולחמיר עליו, צד כולה צד כמו, להקל עליו שאין מטמא באונס, ואילו קרי מטמא גם באונס, ולחמיר עליו שאומרת הגמרא, אנחנו עוברים דף למדי עמוד ב', שהוא עושה משכב ומושב, שמה? שהרי הוא אב התאומה, מה שאין כן קרי, קרי לא עושה משכב ומושב. אימא, שואלת הגמרא, מתי נוהגת כוח, אילה אימא בראייה שנייה, לא ייתכן, כי איך אבי בכלל בלקרי, הוא זב גמור, אלא פשיטה בראייה ראשונה, הוא קטן אלא קל עליו שלא מטמא באונס. אז רואים שראייה ראשונה לא מטמא, אומרת הגמרא ותסברה, איך אתה יכול להעמיד את המשנה, את הברייתא בראייה ראשונה, והכתוב להחמיר עליו שהוא עושה משכב ומושב? הרי בראייה ראשונה של זב הוא לא עושה משכב ומושב, רק זב גמור של שתי ראיות ומעלה, אלא אחי כמה רבי יצחק אומר, והלא זב בכלל בעל קריה היה בראשונה, שדרגת התאומה שלהם שווה, שלא מתאמים משכב מושב, ומתאמים בין באונס בין ברצון. ולמה יצא? מהו חלוק זה שראה ראייה ראשונה, ראייה זב מבעל קרי? למה יצא בראייה שנייה? בראייה השנייה הוא יצא להקל עליו להחמיר, להקל עליו שאינו מתאמה באונס, ולהחמיר עליו שהוא עושה משכב ומושב. אמר רבונה, זוב דומה למי בצק של שעורים. עכשיו נותן הגדרה בין שכבת זרע לזוב. זוב דומה למי בצק של שעורים. וכן אמר רבונה, זוב עוד הבדל בא מבשר המת. כלומר, בעל קרי, כדי שיצא קרי, העבר מתקשה. חי נקרא. אבל זיווה זה אפילו הבשר זרוק. זה יוצא. זוב בא מבשר המת, שכבת זרע בא מבשר חי, זוב דיהה, לא מחובר יחד, איך קראת לזה? זה מפורק, לא סמיך, כן? זוב דיהה, ודומה ללובן ביצה מוזרת, שלא גדל מנו אפרוח. ואילו שכבת זרע קשורה, היא סמיכה יותר, חבילה אחת, ודומה ללובן ביצה שאינה מוזרת, שהיא קשורה אחד בשני. טוב, אתם תקראו, אני אבקש, אולי תקרא הלכות, אני מוכרח ללכת לבית אלמין ליום השנה של דודי.